ערב טוב, ברוך השם, פותחים את זמן חורף עם פרק ת' אורות התורה, פרק ת' אות ה'. יש יצירות. הנושא של הפרק הזה הוא יצירות, ייצור. נקדים ממה שהרב כותב בקובץ ג' באות קוף מ"א, שכל מתבונן בעל הסתכלות עולה על חברו בעומק הציור והוודאות הגדולה של הישות האמיתית אשר למציאות הרוחנית הצורתית. אני אקרא את זה עוד פעם, תראה שזה לא מסובך. בעומק הציור והוודאות הגדולה, כמה זה ודאי, כמה זה דבר עמוק, ציור עמוק וודאי של הישות האמיתית אשר למציאות הרוחנית הצורתית. המציאות הרוחנית הצורתית, כלומר הציורים הרוחניים של האדם, הם יש להם ישות אמיתית והם יש להם ודאות גדולה. נדמה לנו תמיד שאדם שעובד בנגריה ובונה רהיטים, אדם שעובד בחקלאות, זורע, נוטע עצים, אדם שעובד בפרזול, יוצר כלים ממתכת, אז הם יצרנים, זה נקרא ענפי ייצור. אבל מי שיושב ועוסק ברעיונות רוחניים, אז הוא לא יצרן, הוא עסוק בעולמות חסרי ממשות. אומר הרב הפוך, דווקא העולמות הרוחניים הם יותר ממשיים מהעולמות הגשמיים. הממשות שלהם היא יותר גדולה, הוודאות שלהם היא יותר עמוקה. אם היינו זוכים ורואים, אז היינו רואים בממשות איך מבית המדרש יוצאות יצירות הרבה יותר משמעותיות, הרבה יותר בעלות איכות וקיום מאשר מכל מפעל בעולם כולו. אם תצייר לעצמך מהו המפעל הגדול ביותר בעולם, אז יש מפעלים בגודל של ערים, מפעלי פלדה בעולם, מפעלי מכוניות, פורד, מפעל ענק ממש בגודל של ערים שלמות. עכשיו שם מייצרים מוצרים לכל העולם, מייצרים הרבה, קו הייצור שם פועל ועובד ומייצר מוצרים לכל העולם. אז תשאל בן אדם איפה המקומות הייצור האמיתיים של העולם, אני אגיד לך במפעלים הגדולים, במפעלי הענק. לא נכון, בישיבה. הישיבה זה המפעל הגדול ביותר בעולם. ישיבת מרכז הרב, ישיבת רמות, ישיבת הרמור, ישיבת פונוביץ', חברון, זה המפעלים היותר גדולים בעולם. פה מייצרים את הדברים היותר משמעותיים. אנחנו פועלי ייצור, מייצרים. זה חשיבה אמיתית, חשיבה נכונה. וכשאנחנו עכשיו יצאנו לבין הזמנים, הקו ייצור היה מושבת. רב היום, כן? אין דבר כזה בחברות ענק, מפעלי ענק, שמשביטים את הקו ייצור. באמת ש... היום גם הישיבות מתחילות להיות יותר ככה סביב השעון. כבר בין הזמן הוא כבר פחות משמעותי בישיבות הגדולות. אתה נכנס לישיבה, אתה רואה כל הזמן יש שם אנשים שיושבים לומדים משמרות. אז אנחנו עוד נראה את איך זה בנוי הדברים האלה. קודם כל נקרא את מה שהוא כותב ואחר כך נראה עוד נעמיק עוד בעניין הזה בעזרת השם. אומר הרב, כמו כל הבריות שבעולם המוחשי, אז הרב מבחין, יש עולם מוחשי, כלומר שאתה יכול להיפגש איתו דרך החושים. אתה הולך ברחוב, אתה פוגש בן אדם, אתה יכול לראות אותו, למשש אותו על ידי החושים. אתה פה רואה כל דבר, עולם החושי, האדמה, העצים, המכונית, הכל אפשר למשש, החולצה וכו'. אז כמו בכל הבריאות שבעולם המוחשי המתאבות על ידי הרכבות שונות, כידוע כל העולם שלנו הוא מורכב. אם נלך לפי היצירה האלוקית, אז מדובר על ארבע יסודות: עפר, מים, רוח ואש, הרמה. זה אש, רוח, מים, עפר. יסוד האש זה היסוד שעולה למעלה, הרוח זה היסוד המתנוע, המים זה היסוד הזורם, זאת אומרת יותר נמוך, והאפר זה היסוד השוקע שהוא הכי 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 נמוך, הכי יסודי. ארבע יסודות. וכל יצירה הבריאה בעולם מורכבת מארבע יסודות האלו לפי איזשהו תמהיל, איזשהו הרכב מכל אחד מהיסודות. ראיתי שיטה שעוזרת לאנשים לפי היסודות, כלומר כל בן אדם מבחינים אותו, טיפוס של רוח, טיפוס של מים, טיפוס של אש, טיפוס של אפר, ולפי זה נותנים לו את העבודה שלו. הטיפוסים של האפר הם יותר ככה נחים, נוח איש האדמה, פרשת השבוע. הטיפוסים של האש הם טיפוסים שכל הזמן עולים למעלה, כל הזמן תפסים, מוכנים, חפשים. טיפוסים של המים זה טיפוסים של תאוות, של הזרימה, חפשים דברים שזורמים. וטיפוסים של הרוח זה הטיפוסים שכל הזמן בתנועה, לא יכולים להיות במקום אחד, הפרעות קצב וריכוז, קשב וריכוז. אז יש בזה הרבה גוונים, ועכשיו יש הרכבות, יש יותר מזה, פחות מזה, יש יותר משמעותי, יותר שניים, שלוש, אלף הרכבות. אז אם כן, כל יצירה בעולם, כל בעל חיים, כל אדם, כל עץ, כל שיח, כל מתכת, כל מינרל, הכל מורכב מיסודות. והכל בהרכבות. עכשיו אנחנו מדברים על הרכבות ראשוניות והרכבות משניות. כשאתה לוקח זרע ואדמה ומשקה מים, אז נוצר צמח, זה הרכבה. כשלוקחים כמה עצים, חותכים אותם, מרכיבים אותם אחד בשני, נוצר רהיט. זאת אומרת, ההרכבה, יש הרכבות שהן טבעיות, כמו העץ, יש הרכבות שהן מלאכותיות, כמו הרהיט, כמו המכונית, שזה הרכיבו כמה מתכות בצורות שונות, עם דלק וכו', ויצאה התנועה של האוטו. זה הרכבות. אז יש הרכבות טבעיות, שיש מהן על ידי הרכבה טבעית, ויש מהן על ידי הרכבה מלאכותית. הרכבה מלאכותית זה מה שהאדם הרכיב. עכשיו, אחד הדברים שהאדם עדיין לא מסוגל לעשות, ואף פעם הוא כנראה לא יהיה מסוגל לעשות, זה ליצור יש מאין. הוא רק יכול להרכיב. ההבדל בין האדם לבורא, שהבורא הוא יוצר, הוא יצר את היסודות, והאדם יכול להרכיב אותם. עכשיו לוקח האדם את היסודות שהקדוש ברוך הוא יצר, מרכיב מהם איזשהו מכשיר, ואומר, אני יותר גדול מכולם, אבל בסך הכל הוא השתמש במה שנתנו לו, לא יצר שום דבר. מה שנקרא, האם אדם יכול להתגאות על אלוקיו, על בוראו? אז זה הערת אגב. אז אם כן, הכל מורכב. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, רגע, תעצור, בוא נסתכל על העץ, מה יש פה? יש פה מים, אדמה, שמש וזרע. אז אין פה עץ בכלל. אין פה כלום. זה לא אמירה, אמירה חסרת משמעות. מה זה אין פה עץ? יש פה עץ. כן, מה אתה רואה במכונית? אתה רואה פה מכונית? מה פתאום? יש פה כמה חתיכות מתכת מורכמות, עם כמה פלסטיקים ועוד קצת נפט ומים לקירור. אין פה כלום. אז אין פה, זה מכונית. עכשיו, בוא נראה משהו יפה. בוא נבחין, אם כבר דיברנו על עולם, על היצירה הרוחנית והיצירה הממשית, בוא נראה רגע, מה נותן הרבה פעמים לדבר ערך יותר גבוה? האם התועלת שבו, או החוכמה שבו? אני אתן דוגמה. האם אתה יכול להסתדר בבית בלי מנורת חשמל? אתה יכול להסתדר בבית בלי החשמל עצמו? בלי המתק של החשמל? אתה יכול להסתדר בלי לחם? אתה יכול להסתדר בלי חולצה? עכשיו זה הכל הרכבות. הרכבות, כן? עכשיו, הלחם, כן? כמה קילוגרם לחם יוצא מהמאפייה בבוקר, בבוקרו של יום? מאות, אלפים, לא יודע, אולי עשרות אלפים, לעשות מסעיות מאנג'ל לכל הארץ, להביא לחם, נותן לחם לכל בשר. כך את מאפיית האנשים, ותשווה אותה לאותו חוקר שיושב וחוקר את התרופות. הוא מרכיב חיידקים עם צלחות פטרי ויוצק עליהם כל מיני חומרים ובודק ומגלה תרופה. מגלה תרופה. כן? האם יבוא מישהו ויגיד שמאפיית אנג'ל היא הרבה יותר חשובה והרבה יותר יוקרתית והרבה יותר בהסתכלות שלנו, בציור שלנו, גבוהה מאותו חוקר שיצר תרופה? ודאי שלא. כמה אנשים צריכים תרופה נגד מחלת האיידס? פה בארץ? כמעט כלום. כמה אנשים צריכים לחם? כולם. איך התהפכו היוצרות? איך זה קרה? איך זה קרה שמכונית פרארי היא יוקרתית והיא בסך הכל, מה יש בה? יש בה כמה חתיכות מתכת שיקמו אותם בצורה מסוימת, צברו אותם באופן מסוים, חיברו אותם באופנים מסוימים, והיא ערך שלה והיוקרה שלה והאנשים מוכנים לשלם עליה הרבה 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 יותר מאשר מכונה להפיית לחם שהיא גם כן כמה חתיכות מתכת מורכמות שירכיבו אותם. בכל הלחם זה הדבר הכי בסיסי של האדם. אתה יכול להסתדר בלי מכונית, אתה לא יכול להסתדר בלי לחם. זאת אומרת, אם תענה את התשובה, מהי התשובה? שגם של החוכמה שהושקעה במוצר יש ערך מאוד גבוה. ערך מאוד גבוה. זה מדהים לחשוב על זה. ואת גם בעולם המעשה אנחנו רואים את העניין הזה של החוכמה יש ערך. שאדם שמוכר איזשהו פטנט, איזושהי המצאה, יכול לעשות אקסיט של עשרות מיליונים. ואדם שמוכר חיטה או מוכר את הדברים הכי בסיסיים, מים, מוכר מים, כולם צריכים מים, אף אחד לא יעריך את זה באותו ערך. מה?
מה נראה לי הכלכלית? זה נראה לי באמת בגלל ש... פשוט ה... זה כמו יצא הרביץ, כאילו מי שמציע תרופה הוא היחידי שיכול להצליח. זה שהוא מקבל איזה הרבה כסף זה לא בגלל שמעריכים את החוכמה שלו, בגלל שפשוט הוא היחידי שיכול לספק את זה. מה אתה אנג'ל שיש להם מיליון מאפיות?
תראה, אתה צודק. כמובן, לכל דבר יש הרבה מאוד פנים. אבל כשאנחנו מסתכלים על משהו, אז אנחנו יכולים לראות מה הסיבה שלו, ואנחנו יכולים לראות גם מה הוא מלמד אותנו, מה הוא מראה לנו. יכול להיות גם אחרת, שמה שיצר בן אדם אחד לא שווה כלום. מה שעשו הרבה אנשים, זה שווה. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא הגיוני, כי ההיגיון שלנו בנוי בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא היה יכול לבנות ההיגיון בצורה שונה. הכל היה יכול, אבל החוקים שהם מופיעים בעולם, גם בעולם המעשה, יש להם אמירה. את האמירה שלהם אפשר ללמוד.
לא, אבל זה לא דווקא חוכמה, זה גם יהלום זה יקר, לא כי... שהחומר עצמו הוא נדיר.
יהלום זה יקר גם בגלל הליטוש שלו, שזה המון חוכמה.
אבל גם... גם לקנות חומר גלם של יהלום זה גם יקר, בגלל שהוא נדיר, לא בגלל שהוא... אני חושב שזה העניין של נדיר, לא נדיר, לא... מה לא נדיר?
אין ספק שמוצר שהושקע בו יותר חוכמה, הוא יהיה יותר בעל ערך. בחוכמה שבמוצר, אתה משלם על החוכמה שבמוצר. אתה משלם על ה... אתה לא, לא רק משלם על החומר, או על הנדירות שלו, או על ה... אתה משלם גם על החוכמה שהושקיעה במוצר, על האנשים שישבו וחשבו עליו. זה ודאי. זה רק הערה בשביל להראות שהדברים הרוחניים, דיברנו על זה כמה פעמים, שהדברים הרוחניים יש להם גם איזושהי הופעה בעולם המעשי. הכל בנוי רובד על רובד, ואתה יכול לראות גם ברבדים הנמוכים את הדברים הגבוהים בצורה רמוזה. כן. אז אם כן, אז אמרנו שהבריאות שבעולם המוחשי יש להם הרכבות שונות, טבעיות, מלאכותיות. אומר הרב, כן בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים. גם השכל, ומה שהשכל משיג, יש בזה גם כן הרכבות טבעיות ומלאכותיות. ובכל הנמצאים הרוחניים, יש גם כן הרכבות טבעיות ומלאכותיות. ועכשיו הוא מוסיף את המשפט שראינו קודם, שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים. משפט מדהים. מה שהתחלנו את הלימוד שלנו. ועליו, המושגי השכל והנמצאים הרוחניים הם יותר חזקים במציאות ממושגי המוחשים. המוחשים, אתה משיג אותם. אתה רואה אותם. אתה יכול לחוש אותם. לחשש אותם, לראות אותם בעיניים, להריח אותם, לשמוע אותם. הנמצאים הרוחניים, מושגי השכל, הם מפשטים. אין להם גוף. אי אפשר למשש אותם, אי אפשר לראות אותם. ובכל זאת הם חזקים במציאות. הם יותר חזקים. מה שאדם השיג בשכלו, יותר חזק ממה שהוא השיג במוחשים, בדברים המוחשים. אדם שאסף אוצרות, אוצרות, יש לו מיליארד. שים אותו מול אדם שאסף אוצרות בלימוד, שים אותו מול הרב עובדיה יוסף, הצדיק לברכה, שהיה לו אוצרות לימוד ענקיים. האדם שאסף אוצרות מוחשים מתגמד כמעט כמו אפס לעומת האדם שאסף אוצרות רוחניים, כי האוצרות רוחניים יש להם משמעות לאין ערוך. התוקף שלהם, העוצמה שלהם, הכוח שלהם, היצירה שלהם. עכשיו בוא ניתן לך גם המחשה לזה במציאות. אתה יכול להגיד לי מי היה האדם הכי עשיר בעולם? תן לי את רשימת העשירים בעולם לפני 40 שנה, לפני 200 שנה. תן לי שם של אדם עשיר מלפני 1,000 שנים. לא יודע, נכון? תן לי תלמיד חכם לפני 40 שנה רשימה. אתה יכול לתת 20, 40, 100. תן לי לפני 2,000 שנה את כל המוראים, תנאים, סבוראים, גאונים. יש לך רשימות. אנחנו עכשיו האנשים, עכשיו מי לא יודע מי היה הרמב״ם? מי לא יודע מי היה רש"י? זה אנשים שיצרו דברים בעלי משמעות רוחנית, והם נחקקו לדורות, כי היצירה שלהם היא בעלת משמעות מעל ומעבר לדור שלהם. אבל תן לי אדם עשיר, יודע מי היה עשיר? אלה היו הרבה אנשים. הגמרא מספרת על עשירי ירושלים. אנחנו יודעים קל בסבוע, אנחנו יודעים ארבע שמות של השירים. מעבר לזה, מי יודע? מי מכיר? היה להם אנשים שהיה להם אוצרות, אוצרות, אוצרות. אף אחד לא יודע. הלכו לעולם, אה? נגמר. עכשיו, גם בהרבה מאוד דברים זה ככה, מבחינה זאת שהיצירות האמיתיות הן היצירות הרוחניות. הכוח, עכשיו, אם נחזור למה שאמרנו הרבה פעמים, בעצם היצירות הרוחניות הן אלה שמהוות את היצירות הגשמיות. זאת אומרת, על ידי זה שהאדם יוצר יצירה רוחנית, אז יש מקום עכשיו לאיזה מישהו בעולם שתיכנס לו יצירה גשמית בצורה מסוימת. זאת אומרת, אם כן אנחנו מכירים יוצרים כמו גר המבל, שמציא את הטלפון, ממציאים. אז המצאת הטלפון יושבת על איזושהי, על איזושהי יצירה רוחנית שקשורה לתקשורת, עליה זה את היווה את המקום שלה, את היסוד שלה, את התשתית שלה. וככה בכל דבר בעולם. להרחיב על זה. אז זה אומר, הרב פה בא להגיד שגם בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים יש הרכבות. דיברנו על הרכבות בבריאות שבעולם המוחשי, עכשיו אנחנו מדברים על הרכבות של מושגי השכל. יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. הרכבות טבעיות בנמצאים הרוחניים זה הלימודים לכאורה שהם היסודיים. כלומר, אדם לומד תורה, לומד חומש, אז זה הרכבה טבעית, זה כמו האדמה שמצמיחה עץ, זה הרכבה טבעית. אז התורה מצמיחה ידע, והידע הוא ידע הרכבה טבעית. יושב הבן אדם ומתחיל לחדש, ליצור הרכבות שכליות, כלומר להרכיב דברים ולחבר דברים בשכלו, לחדש חידושים. עכשיו הוא מתחיל לייצר הרכבות חדשות בשכל שלו. הוא מייצר יצירות חדשות, הוא ממציא המצאות, הוא יוצר חידושים בעולם, הוא מרים את כל העולם כולו. זה פילי פלאים. אז זאת אומרת, אדם שלומד את מה שכבר יש, אז אפשר לקרוא לזה הרכבה טבעית, או שאפשר להגיד שהוא לומד את היצירות של אחרים, מה שרשי יצר או מה שהרמב״ם יצר. אצלו זה לא משהו חדש. ואם אדם יושב ומחדש עכשיו ומרכיב שלושה דברים, שני דברים, שלושה דברים, ארבעה דברים, אחד עם השני, ויוצר משהו חדש שעוד לא היה בעולם, אז אמנם אנחנו אומרים הכל זה הלכה למשה, הכל זה ניתן למשה בסיני, אבל זה לא נגלה, זה עדיין לא הופיע. אז זה הרכבה שכלית חדשה, יצירה חדשה. ויש בכל לימוד תורה יש הרכבה חדשה במידה מסוימת. ראינו את זה בהתחלה בלימוד התורה, שכל אדם שלומד תורה, אז הוא, הנה הוא בפרק ב' עוד ה', והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל, וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. זאת אומרת, כל אחד שלומד תורה, אז החיבור שלו עם התורה הוא חיבור מיוחד, הוא חיבור חדש, זה משהו שלא היה בעולם עד היום. הוא כותב את זה עוד כמה פעמים, וממילא בכל הרכבה של אדם עם תורה, אז יש משהו חדש, יש יצירה חדשה. ולכן כל אדם שלומד, זה לא מה שלמד מישהו אחר, זה לא מה שלמדו פעם, זה דבר חדש לגמרי. זה כבר ראינו. וחוץ מזה יש, חוץ מהרכבה הבסיסית שיש לאדם עם התורה, שזה משהו חדש תמיד, יש גם הרכבות חדשות שאדם מחדש בשכלו, שהוא לוקח כמה לימודים ומחבר אותם ויוצר יצירה חדשה. והכוח הזה הוא כוח נפלא, הוא כוח עצום. אומר הרב, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות, ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה. להרבות חיים ומציאות לטובה, כוח היצירה, ככה יוצרים דברים. אדם שמחדש בתורה, אדם שלוקח כמה דברים ומחבר אותם, מרכיב אותם ויוצר יצירה חדשה וכותב ספר חדש או מחדש איזשהו חידוש, נותן איזה פלפול שלא היה עוד בעולם בנגלה, נותן איזשהו מהלך שלא הכירו אותו עד היום, אז הוא מרבה חיים, הוא יוצר מציאות טובה, הוא מוסיף בעולם משהו, יצירת חיים ויצירת טוב, אור וכולי, שפע גדול, ברכה גדולה. זה דבר נפלא. נראה בנפש החיים בשער ד' פרק י' ב', יש לו פרק שלם על חידושים אמיתיים. כן? וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא, המתחדשים על ידי האדם, אין ערך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה, שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם, קודשא בריך הוא נשיק לה, נושק אותה ומאתר אותה, ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו, וזה השמיים החדשים והארץ החדשה שהכתוב אומר עליהם. עולם חדש בפני עצמו נבנה מהם. אדם יושב, לומד תורה, פתאום אומר, יש לי חידוש, נבנה עולם חדש. שמיים וארץ חדשים. הוא מביא מהזוהר, נקרא לעברית, שרבי שמעון פתח ואמר, ועשים דברי בפיך, אומר, בכל מילה שמתחדשת בתורה, על ידי עוסק בתורה, עושה רקיע אחד. הלמדנו. שבאותה שעה שדבר תורה מתחדש מפי האדם, הדיבור הוא עולה, הוא מתעתד לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לוקח הדיבור, הוא מנשק אותו, הוא מאתרו ב-70 מטרות מפותחות ומחוקקות, ומחוקקות. ודבר החוכמה שמתחדש עולה ויושב על ראש, מעלות ומעלות, ומשמע, ותעת 70 אלף עולמות, עולה להתיג וכו' וכו', וזה הכל דברים צפונים ונפלאים. והדיבור הוא משוטט, בוא לנסה רקיע אחד, וכן כל דיבור ודיבור של חכמה נעשים וקיים, עומדים בקיום שלם וקורא אותם השמיים החדשים. דברים נפלאים, נעשים ארץ חדשה, והוא כותב עוד שמה זה חדשים למחדשי תורה, שמחדשים דברי תורה, שהכל שמחים בו, ובכל מקום שמחדשים תורה, שמחה מתחדש להקדוש ברוך הוא. באותו מקום. תלי פלאים. דברים מחממים את הלב.
אני קצת קשה מן הלב.
מה?
אני קצת, האחרונה לא אוהבת הסגנון הזה של... כאילו... אני מאוד על... שנדעת ש... דברים מוכנים כאלה, לא יודע, לא מתחבר.
אז בואו נעשה אחר כך את הדיון בעניין, את השם. בכל מקרה ראית, הוא כותב, נעשה רקיע, שמיים בארץ, נעשה ארץ חדשה. זאת אומרת, זה מייצר. זה יוצר מציאות. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה. בכל אופניה, בכל האופנים אפשר לחדש בחקירה, לחדש בפלפול, לחדש בפשט, בדרש, ברמז, בסוד, לחדש בכל דרכים, בכל האופנים, ובלבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב. איך כותב כל חידוש שהוא כתב בספר, הוא עבר על השס לפני כן כמה פעמים בשביל לראות שהחידוש מתאים. מי כתב את זה? אחד מדברי ישראל של מישהו מהדור. פילי פלאים. זאת אומרת, אדם צריך שהוא מחדש חידוש לדעת של זה על פי דרך השם המתאים. לא סתם נזרוק, טוב, בוא נגיד ככה. יכול להיות גם דברים עקומים. יש דברים שהם עקומים, וכשמחדשים דברים עקומים, אז מה קורה? חס ושלום. יוצרים יצירות עקומות, ובריאות משונות. זה בעיה. אפשר ליצור כל מיני דברים עקומים, מגדל אייפל. קום. אז זה... אייפל הוא הנוטה על צידו, או פיזה, פיזה, מגדל פיזה. אז אז צריך לדעת שזה יהיה על פי דרך השם המתאים. יושר השכל והמוסר הטוב, צריך להיות גם שכל ישר. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בלימוד התורה. יש ישרות. פקודי השם ישרים מסמכי לב. דיברנו על זה כמה פעמים דיברנו על הדרך ארץ שקדמה לתורה, והאדם צריך להיות ישר. אי אפשר ללמוד עקום, אי אפשר לחדש דברים עקומים, אפילו שזה נראה אולי מסתדר עם מה שכתוב, אבל אם זה עקום. דוגמה, באדם יכול לבוא ולהגיד חידוש עצום על זה שמשה רבנו, אני נותן דוגמה שלהראות כמה דברים יכולים להיות עקומים, כן? כתוב שמשה רבנו כעס על ישראל, אמר שמעון האמורים, תמיד נעשה לעזור, נוציא לכם מים. אתה יודע מה? בוא ניקח מפרשת השבוע. נוח. ונוח מצא חן בעיני השם. אז נוח היה בתיבת נוח, היה לו תיבה. אמר לו השם, תעשה לך תיבה, תצא גופר. תעשה תיבה, כנס לכל התיבה. מה יכול לבוא בן אדם ולהגיד? אם אתה רואה שהארץ נשחטה, תבנה לך תיבה, תיכנס לתיבה, ותיסגר שם. ויסגור השם בעדו. זה הדרך היותר נכונה לעבוד את השם. אמת או לא? אמת. זה חידוש עקום. איך אפשר לדעת שזה לא אמת? אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצום. תסתכל איך ראו גדולי עולם את הדברים. כולם אומרים, נוח איש צדיק תמים היה בדורותם, תורשים אותו לשבח, לגנאי. המדרש מספר שנוח נפגש עם משה רבנו, אמר לו, אני גדול ממך. אמר לו, משה רבנו, אתה הצלת את עצמך, אני הצלתי את כל העם. אז נוח נקרא בלשון הספרים צדיק עם פלץ. מכיר את הביטוי הזה? כן, עם פרווה. יש לו פרווה, הוא תוך הפרווה שלו, חם לו, טוב לו. כל השאר מבול, שימחקו. אז יש בזה גם דורשים אותו לשבח, אבל כמובן שאי אפשר לבוא ולהגיד ככה צריך לעשות, זהו. וזה לא פשוט, יש ספרים היום שכותבים ככה. צריך להסתגר, אתה רואה שהעולם פרוץ, צריך להסתגר, סגור את עצמך, סגור את התיבה, אל תצא החוצה בכלל, וזהו. אוי ואבוי אם כולם מתנהגו ככה, אוי ואבוי. צריך לדעת, יש צדיקים כאלה, יש צדיקים כאלה, יש אנשים שזה מתאים להם באמת, יש אנשים שבאמת זה מתאים להם, שהם צריכים להסתגר. יש אנשים שהם צריכים להיפתח דווקא, צריכים לצאת החוצה, חוכמות בחוץ, תרונה. אז צריך להיות על פי דרך השם המתאים, יושר השכל והמוסר הטוב. אני זוכר, היה איזה יהודי אחד שיוצא חידוש לפני תלמיד חכם, הוא אמר לו בשם הרמב"ן משהו, אז אמר לו, לא נכון, הרמב"ן לא כותב ככה. אז הוא הסתכל, מה למדת את הרמב"ן? מבין ללמוד את הרמב"ן, אני אומר לך שהרמב"ן לא כותב ככה. פתחו וראו שהרמב"ן לא כותב ככה. אז אמר לו, איך ידעת? אבל הרמב"ן לא יכול לכתוב דברים עקומים. גני, הרמב"ן היה אדם ישר, גדולי עולם, לא הוציאו כאלה דברים עקומים מתחת כול מוסם. אז יש יושר השכל והמוסר הטוב. צריך גם מוסר, צריך גם דברים צריכים להיות מוסריים, לא יכולים לחדש חידושים שהם לא מוסריים. מוסרי, צריך להיות מוסרי, צריך לתקן עולם מחוש אדם, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת, שהיא ראשית דעת. אז מה התנאי לחדש חידושי תורה? יראת השם. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. העירה, אדם שבא לאסוף חוכמה, אם יש לו בית שער שזה העירה, אם יש לו תרה לדר תעביד, יש לו שער, אז זה מתקיים בו. אבל אם אין לו שער, אז כל אפילו אם הוא אסף אוצר מלא, זה לא מתקיים בו. אז העירה היא ראשית דת, ראשית השם, ראשית דת, עירת העירה. אז על פי, אז יראת השם כולל את יושר השכל, המוסר הטוב ודרך השם. היראה הטובה זה אדם שהוא ירא, אז הוא קודם כל הוא בודק מה, שזה לא סותר שום דבר מבחינת דרך השם, שהוא לא בא ואומר איזה משהו הפוך לחס ושלום דברים שהיו לפניו, ואחר כך הוא בודק שזה ישר מבחינה שכלית, שזה הגיוני, שזה לא דברים עקומים, ואחר כך הוא בודק שזה מתאים למוסר, שזה דברים מוסריים, דברים שיכולים להביא טוב לעולם. אם יש חידוש שחס ושלום יכול להביא רע לעולם, לא אומרים אותו, לא מוציאים אותו. אז זה יראת השם. עכשיו הוא חוזר לה, אז אמרנו שיש יצירות. אז אדם שבדק את הדברים בצורה הנכונה ויצר איזושהי מציאות חדשה, אז הוא עכשיו בנה דברים חדשים, יצר יצירות חדשות. והיצירות האלה, וצריך להזכיר שהאבות עם כל התולדות הם ביחס לערך הכוח האלוקי אשר בהם, בריאה אחת בעלת איברים שכפי התרבות פרטיה תוסיף חיל ושלומות. בוא נפרק את זה. צריך להזכיר, כלומר צריך לראות שהאבות עם כל התולדות. מה זאת אומרת האבות עם כל התולדות? אדם לוקח את הגמרא ומחדש חידוש בגמרא, או שהוא לוקח את התורה ומחדש חידוש בתורה, שהוא איזשהו, כל ספר, כל דבר אחר. אז זה תולדה. הוא לקח את האבא ויצר תולדה. והאבות עם כל התולדות הם כמו בריאה אחת בעלת איברים. שיש, זה כמו צמח שמתפשט, שמוסיף עוד ענפים ועוד עלים. זה כמו אדם שיש לו ידיים ורגליים, אוזניים, שיניים. אז כל חידוש שאדם מחדש, כל יצירה שאדם יוצר בתוך הלימוד, אז הוא מרחיב את אותו לימוד, הוא מרחיב את אותו אבא, מוסיף אותו לדות. אז זה כמו תמונה משפחתית, אתה רואה תמונה משפחתית, אז אתה רואה, הנה זה הסבא רבא, והוא שם בראש התמונה, וממנו יש הסבים, ואחר כך הורים, ואחר כך הילדים והנכדים, וכולם שם הם, וזה הכל יוצר עץ אחד, עץ המשפחה. זה משפחה אחת, שלמה. אז זה בריאה אחת בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה, תוסיף חיל ושלמות. כל פרט שנוסף וכל יצירה חדשה שנוספת לבסיס, אז היא מוסיפה חיל ושלמות. היא מרחיבה את הדברים ולא סתם מרחיבה אותם בעוד פרט, אלא היא גם מוסיפה להם שלמות וחיל, כוח ושלמות. שהוא המתפשט. מה מתפשט? אם אתה מדבר על דברים שאין בהם איזשהו נשמה פנימית, איזשהו כוח אלוקי פנימי שהוא הכוח שזורם בהם, שנותן להם את המציאות, אז מה הקשר בין X ל-Y? אין ביניהם קשר. אבל אם אתה מדבר על הכוח האלוקי שמתפשט בהם, שהוא בתוכם, אז ככל שיותר מופיע בצורות נוספות, ונוסף עוד ענפים ועוד עלים ועוד איברים לבריאה הזאת, והכל מתואם והכל משוכלל ויפה, אז ככה הבריאה הזאת היא יותר, הדברים, כוח האלוקי מתרבה ומופיע יותר טוב על ידי הבריאה הזאת, ככה היא משתכללת, ככה היא מוסיפה חיל ושלמות. אז זה לא נקודות מפוזרות חסרות קשר, אלא יש התפשטות של משהו פנימי שמופיע דרך היצירות המחשביות, יצירות החידושים של האדם. אז הוא אומר, ואם זה, לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות, שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא ירידו דברים קטנים מהם. שאדם גם ישים לב במה הוא מחדש. אם הוא יכול לחדש חידושי תורה ודברים עליונים, אז שחבל שימקד את שכלו וישקיע בדברים נמוכים יותר וקטנים יותר. אף על פי שגם כל דבר קטן המועיל הוא מיישב את העולם. כל חידוש מיישב את העולם. והוא טוב הרבה מכל פתיתיה דאלמה. וכל חפצים לא ישבו בה, נאמר על התורה. כל פתיתיה דאלמה, כלומר כל ענייני העולם, דבר קטן המועיל בתורה, הוא יותר טוב הרבה מכל ענייני העולם. מדהים. חידוש תורה הכי קטן, בנושא הכי הכי מצוי, אדם שחידש איזשהו ביאור בפשט בפסוק בתורה, חידש איזשהו מהלך באיזשהו עניין, יותר טוב בכל חפציך לא ישבו בה, יותר מכל פתיתה ידעה, יותר מכל ענייני העולם. זה מדהים. זה צריך קצת לעשות לנו איזה זעזוע המוח, כן? מבחינת לנער אותנו קצת. אנחנו יושבים פה, מסתכלים, יש עולם שלם, עושה, פועל, לכל העובדים. כל היצירה הכי קטנה שאנחנו יוצרים פה, יותר טובה מכל העולם. כל ענייני העולם. ולכן צריך לראות, אז אף על פי שכל חידוש הוא משמעותי, וכל יצירה רוחנית היא משמעותית, כדאי לכוון את הכוח היצירי לייצר בדברים עליונים יותר, משמעותיים יותר, לפי יכולת האדם. אדם שיכול לחדש חדשים בעמקות, שעדיף שיהיה שם. כל חידוש תורה, כל יצירה תורנית קטנה, היא מועילה יותר מכל ענייני העולם. אדם ישב וכתב פירוש לפסוק. לא, הוא כותב, כל דבר קטן המועיל. מה זה כל דבר קטן המועיל? כן, מועיל. נכון, הוא אמר קודם שכל המחדש דברים כדרכה של תורה, אז הוא מוסיף חיל ושלמות, אז הוא מועיל. הוא אמר שהם הנמצאים הרוחניים, כל מושגי השכל וכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות ומושגי המוחשים, שזה מרבה חיים ומציאות לטובה. אין ספק שאם הוא יהיה מדען עם הארץ, אני עדיף שהוא יהיה תמיד חיים. אם הוא לא יהיה, אם הוא משלב תורה עם דרך ארץ, והכתוב אומר לו תוהו ברא אל השבת יצרה,
אבל ב-15 שעות שהוא בעבודה,
זה היה 15 שעות שהוא יכול להיות בטוח. זה עניין של דם, השם לוקח דורש ממך, שואל ממך. זה צריך לעשות חשבונות, זה חשבונות מפורטים מאוד לכל אדם, לפי כוחותיו.
תמיד
הייתם
מעדיף את הדברים הגדולים מאשר
חינוך שקטן לו לתמודה. לא ברור. אם בן אדם, הוא אומר, אין לי בסיס תורני, אני רוצה לשבת ללמוד, אבל כל רגע שהוא יושב במעבדה שם, הוא עושה, הוא לא מציל חיים, אבל הוא יוצר מטוסים. מה תגיד לו? שער במעבדה תיצור מטוסים, אל תבוא ללמוד תורה בכלל, כי הוא לומד חומש, הוא לומד את הדברים הכי פשוטים. הוא לא יודע כלום. תגיד לו, ביטול עבודה? שמעת פעם מושג של ביטול עבודה? ביטול דרך ארץ? יש ביטול תורה. זה דברים שאתה... אין ספק שיש... איך אומר פה? שיש הרכבות טבעיות, יש הרכבות שכליות, דברים מורכבים. אין ספק שזה לא ככה הוראה חד משמעית. אתה יודע, כל תנועות התשובה, יש ערכים, יש תנועות תשובה חרדיות גדולות מאוד. ההנחיה שלהם הייתה פעם, כל אדם שחוזר בתשובה, תעזוב הכל, עכשיו תלמד תורה. לקחו מדענים, טייסים, רופאים, הפכו אותם לאברכים. זה לא הצליח להם, התפרק להם. היום ההוראה החד משמעית שלהם, תמשיך למה שאתה ותוסיף תורה. אז אתה רואה שהדברים, יש בהם מורכבות, לא תוהו ברא לשבת יצרה. אנחנו נמצאים בעולם המעשה, אנחנו לא יכולים לעזוב את עולם המעשה, להזניח אותו. הוא אומר את זה בהמשך פה, הנה תראה, הוא כותב, אני אדלג קצת, לא נספיק את הכל. וכמו כן, תראה את ה... באותו, בהמשך, וכמו כן צריך להרחיב ולחדש קרוי בכל חידושי העולם בדברים טבעיים ומלאכות, כי כל פועל השם למענהו, וצריך להיות אוהב את הבריות ורוצה בקיומם ובשכלולם, ודעה זו מביאה לאהבת השם יתברך. צריך גם לעסוק ביישוב הארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שיתיישב העולם. מגדל בבל, אחד מהפירושים שראיתי, האור החיים הקדוש כותב, שהם רצו כולם לשבת במקום אחד, והקדוש ברוך הוא קבע שהמקומות יישוב יהיו שליש, העולם יהיה שליש מיושב, שליש מים ושליש איזה חמדבר או משהו. אז הם רצו לשבת במקום אחד ולא ליישב את העולם, הקדוש ברוך הוא אמר לא, זה לא יכול להיות, פיזר אותם, כי לשבת יצרה, אין דבר כזה שהעולם לא יהיה מיושב, העולם צריך להיות מיושב. זה פלאי פלאים, זה דברים העומדים ברומו של עולם. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, שאם נצמצם את המושג תורה למה שאדם יושב בבית המדרש, אז באמת השיקולים יכולים להיות, אבל אם נגיד שתורה זה כל לא תוהו ברא לשבת יצרה, זה גם תורה, אנחנו צריכים להתבונן לכל דבר בצורה יותר עליונה, יותר גבוהה. מצד שני, אין ספק שיצירות רוחניות הן גדולות במעלתן, יותר מיצירות גשמיות, זה דברים שאין עליהם חולק. אז ברוך השם שזכינו לשבת ולעסוק בתורה, ליצור יצירות רוחניות, שנזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדיר.